שלום לכולם, שלום שלום וברכה, אנחנו חוזרים ללימוד השבועי שלנו, והיום אני רוצה להתייחס לנושא מאוד מאוד חשוב, ואתם תראו שהנושא הוא לא בדיוק קשור לכותרת של השיעור, אבל כן קשור, קשור מאוד. בכותרת כתוב, פסח כשר או פסח שמח. עכשיו זה בא ממשפט שאמר פעם הרב ישראל מאיר לאו, אמר שיש בלבול במושגים, שהרבה אנשים מאחלים אחד לשני בחג הפסח, שיהיה לך חג, כאילו, חג כשר. ולעומת זאת, בפורים אומרים שיהיה לך חג שמח. ואומר הרב לאו, שאולי אנו צריכים להפוך את המושגים, שהרי בפורים, לפעמים, מרוב שמחה, האדם קצת שוכח להיות כשר. אבל בפסח, מרוב כשרות, אולי האדם שוכח להיות שמח. אז אנחנו רוצים להתייחס היום לשאלה אחרת, שהיא שאלת הכשרות. אבל אל תדאגו, אני לא רוצה כאן שיעור הלכה, שיעור כשרות, אני אתייחס למושג אחד בכשרות, מושג אחד, כדי להגיע לכל המושגים כולם, ולכל רעיון הכשרות, בעצם מה שאני עושה, אני עושה אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שהוא כלל שהוא צריך לפרט, ופרט שהוא צריך לכלל, וזה הרעיון. לכן אני רוצה להתייחס לשאלת חלב העקום. חלב העקום. חלב של גויים. האם זה מותר, האם זה אסור? אז אתם תראו שהשאלה הקטנה הזאת, באמת שאלה קטנה, שאלה הלכתית שולית וחדשה, די חדשה לצורך העניין, אתם תראו שבעצם היא מגלה יסודי יסודות ביהדות בכלל. אז בוא נראה, בוא ניכנס לעובי הקורה. בוא ניכנס לעובי הקורה, ובעצם צריך להבין דבר אחד פשוט. הלכות כשרות, הם באים אלינו מהתורה, ותורה שבכתב, ותורה שבעל פה. זאת אומרת, יש לנו פסוקים מאוד ברורים בתורה, ומסורת מאוד ברורה גם כן. ולכן בתורה כתוב בצורה מאוד מאוד פשוטה, שכל, יש לנו רשימה של כל מיני מאכלים שהם אסורים, וכל מיני מאכלים שהם מותרים, ומכאן הכלל הפשוט שכל הדבר יוצא מן הטמא טמא וכל היוצא מן הטהור טהור, יוצא שכל בהמה שהיא כשרה לפי התורה, כמובן שאחרי שעברה שחיטה וכדומה, אבל כל בהמה שהיא ראויה לאכל על ידי יהודי, אז כל מה שיוצא ממנה ראוי לאכל על ידי יהודי, פשוט. וכל מה שאסור לאכול, אז כל מה שיוצא ממנה אסור לאכול. זה פשוט, כל היוצא מן הטמא טמא וכל היוצא מן הטהור טהור, פרט לדם שהוא נמצא בכל החיות, ואדם, יש לנו פסוק אחר מפורש, שאומר, האדם אסור לאכול. בסדר? זאת אומרת, גם בדם שיש בתור בהמות כשרות, אסור לאכול. נו, הכלל הוא מאוד פשוט. אגב, בסוגריים, יש שאלה גדולה, שנשאלה בגמרא במסכת חולין, שאיך זה יכול להיות שאנחנו מכשירים את הדבש ואת החלב בכלל? אני לא מדבר על חלב עקום עכשיו. וחלב בכלל, שהרי הדבש מיוצר על ידי הדבורים, ודבורות, סליחה, והרי כל היוצא מן הטמא טמא, הדבורה טמאה, ולכן איך זה יכול להיות שהדבש שיוצא מהשפיץ שלה, מהטוסיק שלה, איך זה יכול להיות שזה יקשר? וכנ"ל החלב, שהרי החלב מיוצר על ידי אנזימים שמפרקים את הדם והופכים אותו לחלב, אז הדם הוא אסור, אז לכן מה שיוצא מן הדם היה צריך להיות אסור. אומרת הגמרא שמכיוון שהקדוש ברוך הוא שיבח את ארץ ישראל בארץ זבת חלב ודבש, וכאן לא מדובר על דבש של תמרים אלא דבש של דבורים, אז אם הקדוש ברוך הוא שיבח את ארץ ישראל בדבש וחלב, אז בוודאי שהוא לא שיבח את ארץ ישראל בדברים שהם אסורים, ולכן מכאן תלמד שהם מותרים. מכאן הלימוד הגדול שיש סגולה גדולה של ארץ ישראל שיודעת לתאר את הטמא ולהכשיר את האסור. זה לימוד גדול על קדושתה של ארץ ישראל. מה שלא יהיה, הכלל הוא מאוד פשוט. כל היוצא מן הטמא טמא, כל היוצא מן הטהור טהור, ולכן, כל מה שיוצא מבהמה טהורה, הקשרה, זה קשר. לכן חלב של פרה, חלב של כבשה, עז, זה קשר. לא צריך שום הכשר, שום כלום, זה קשר, נקודה. אז איך הגענו לחלב העקום, שאסור לאכול אותו? חלב שחלבו בו עובד עבודה זרה, גוי, סתם גוי. הרי ברור לכם שהפרה היא לא יהודייה. הפרה היא פרה. והיא לא משנה את צורתה ואת תכונתה אם היא בבעלות יהודית או בבעלות גוי. יש סיפור כזה בגמרא, אבל זה סיפור. הפרה היא פרה. ולכן היא קשרה. לא יודע מה, האתון היא אתון. והנעקה היא נעקה. והם אלו חיות לא קשרות, ולכן החלב שלהם לא קשרה. חזירה היא חזירה. אבל הפרה היא פרה. לא משנה אם היא בבעלות יהודית או בבעלות גוי. אבל בימי התלמוד התעורר בעיה. או משום אנטישמיות במקומות מסוימים, או פשוט משום שלא היו מפעלים כמו שיש היום. ואז הגמרא באה ואומרת, אסור ליהנות מחלב שנחלב על ידי גוי, שיהודי לא ראה אותו במסרת עבודה זרה, בדף למדה, עמוד ב', למה? כי אתה לא יודע, יכול להיות שהוא ערבב בו, חלב של בהמה טמאה. עכשיו עוד פעם, או שהוא עשה את זה כי הוא ממש רשע והוא ידע שהיהודי בא לקחת והוא רצה להכשיל אותו, נו, אבל יותר הגיוני, פשוט בגלל שבחווה שלו יש לו פרה ועוד עז ועוד שתי חזירות ועוד אתון. ואז הוא מחליב את כולם, וכדי שיהיה לו יותר חלב, אז הוא מערבב הכל ביחד. ככה הוא יוכל למכור את זה בצורה יפה. כי מיד הגמרא שואלת ואומר, מה, האם אתה חושש שמישהו יגיד לך על חלב זה, שאתה רואה, שזה חלב פרה, אבל בעצם זה חלב של לטון? אומרת הגמרא, לא, אין חשש כזה, כי הרי החלב שבא מתוך בהמת, בתוך בהמת תאורה, יותר בכיוון של הלבן. בעוד שחלב שבא מבהמת מאה, יותר בכיוון של הצהר, צהוב כזה. וזה נתון טבעי. לכן אין חשש שמישהו משקר לך, אלא החשש שאם הוא יחבב דברים. טוב, נו נו. אז העניין הוא כך. אומרת גמורים חז"ל, שברגע שאתה לא יכול לדעת אם הוא ירבב או לא ירבב, זה לא אוכל. פשוט. ולכן צריך שישראל יראה אותו, כדי שיוכל להעיד, זה חלב כשר. הנה המצב פשוט מאוד. הגזרה כל כך פשוטה שהיא נפסקה להלכה על ידי כל הפוסקים, גם הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, כך הוא פוסק, וגם השולחן ערוך, ויורד דעה, כך הוא פוסק. אגב, הירושלמי, הוא נותן, התלמוד הירושלמי נותן דין אחר, כאילו, טעם אחר לאיסור, שאף אחד לא מתעניין בו היום, זה מעניין, לא ראיתי את זה בפוסקים, אבל הירושלמי אומר, בגלל דין גילוי, יש דין כזה שאם אתה נותן נוזל מגולה בלילה, אז למחרת הוא נאסר. למה? כי אתה לא יודע, אולי יבוא איזה חיה וישתה את הנוזל הזה, בין שזה מים או חלב לצורך העניין, ויכול להיות שישים שם כל מיני בקטריות וכל מיני חיידקים וכל מיני, דברים, ואולי ערס של הנחש, שם הגמרא מדברת על הנחש. אז קיצור, זה אסור. ואומרים שהגויים לא נוהגים כל כך להקפיד על גילוי. טוב, זה נכון, אבל כמו שאנחנו נראה, היום הדין גילוי הוא לא כל כך שייך, כי הרי אם אישרת קערת חלב במקרר לא מכוסה, זה בסדר, זה לא גילוי, כי המקרר הוא מכסה. אפילו בבתים שלנו היום, חלונות סגורים, דלתות סגורות, אין חשש שיבוא חיה ויתחיל לשתות לך בתוך הקערה. פרט לכל מיני מקומות, שמעתי שבאוסטרליה אתה רואה נחשים שיוצאים לך מהשירותים, זה מפחיד נורא. אבל בקיצור, ברוב המקרים אין שאלה כזו. אבל הגזירה היא מאוד פשוטה ואין מה להתווכח. אתה לא יכול לדעת, יכול להיות שהוא ירבה דברים טמאים, לכן אסור, פשוט. נכון, הגזירה מאוד פשוטה. אבל לאורך השנים התפתחו שינויים. ובתוך השינויים האלו בא הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, ובא ואומר בשו"ת הרדב"ז, בחלק ב' סימן עין ה', אומר כך, יש כמה סוגים של גזרות של חז"ל. יש גזרות כלליות וגזרות פרטיות. דהיינו תקנות או גזרות. זאת אומרת, יש לפעמים שחכמים אמרו, זה אסור. למה? ככה. נתנו לך אולי איזה טעם אחד, שניים, אבל אומרים, זה אסור. ויש גזרות שבאו על טעם ספציפי. ואומרים חז"ל, ואומר הרדב"ז, שמה שבא סתם, זאת אומרת תקנה, שאתה לא יודע בדיוק למה, אי אפשר לבטל, אפילו אם זה נראה לך מגוחך, אי אפשר לבטל, צריך סנהדרין יותר גדול ממה שקבע את הגזרה, בדין יותר גדול בחוכמו בניין, כדי לבטל. אבל גזרה פרטית, בטלה הטעם, בטלה הגזרה. זאת אומרת, אם אומרים לך, זה אסור בגלל X, וה-X הזה לא קיים יותר, אז אומר הרדב"ז, צריך להתיר. ואומר לגבי חלב עקום, שזה גזרה פרטית, בגלל שאתה מפחד שהגוי יערבב. ולכן, אם ידוע לך שהוא לא מערבב, אז זה מותר. למה? אומר הרדב"ז, וזה כלל הלכתי, שאם אתה יודע שאין חשש, אין חשש. הכלל הזה מובא בפסקים, והוא יובא עכשיו אצל רבי משה פיינשטיין. במאה ה-20 מגיע רבי משה פיינשטיין עם חידוש עצום, 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 עצום. אני קורא את לשונו של הרדב"ז, הוא אומר, לא היה גזרה כללית על חלב עקום, אלא גזרו שמה ירבב בו חלב תמה, ולכן כאשר אין חשש כזה, כי לא מצוי חלב תמה וכדומה, לא יהיה אסור. על זה בא רב מוישה. רב מוישה פיינשטיין בא ואומר בארצות הברית במאה ה-20, אומר כך, אומר רבי זי, העניין הוא פשוט, פשוט מאוד. כך הוא כותב, אני מקריא ואחרי זה אני אסביר. בדבר החלב של הקומפני, של החברות הגדולות, במדינתנו אשר יש פיקוח הממשלה, ואם יערבבו חלב בהמה טמאה, יאנשו וגם יסגרו את העסק שלהם. אז ודאי, הם מפחדים מלערבב. יש טעם גדול להתיר. זאת אומרת, למה? הוא אומר, כי דידיעה ברורה, זה עיקר גדול בהלכה, שידיעה ברורה היא כראייה. אומר רב מוישה פיינשטיין, בדורנו, במדינות שלנו, הוא מדבר על ארצות הברית, זה נכון לאירופה, זה נכון לכל מדינות מפותחות שיש פיקוח ממשלתי. זאת אומרת שכל מה שאומר עכשיו רב מוישה זה לא תופס לסין, כן, כמובן, אנחנו ראינו שסין עובדו אוכלים נפורטוגואן, לא משנה מה, בשום צורה. לכן זה לא תקיף. וזה גם לא הולך אם אתה הולך פתאום לאיזה הר, ואתה מוצא איזה שם חווה, ואתה מבקש ממנה חלב. זה גם לא תופס. מדובר על החברות הגדולות שמייצרים חלב. אז אומר מוישה, אין שום קטע שבחברות האלו הם יערבבו חלב תמה, של בהמה תמאה. מכמה סיבות אגב? א', בגלל שזה יותר יקר. היום יותר יקר לייצר חלב של נעקה מאשר של חלב של פרה. אז א', זה יותר יקר, אין שם שום טעם. ב', הם גם יודעים שיש פיקוח, ושאם יתפסו אותם, יאנשו אותם חזק מאוד, וכנסות, ושיימינג, ויסגרו אותם, אין להם שום אינטרס. אז מכיוון שאין להם שום אינטרס לעשות זאת, אז לכן, אומר מוישה פיינשטיין, ידיעה היא כראייה. זה חידוש עצום, כי הוא בא ואומר, הרדב"ז אמר, זה צריך להתיר אם כבר אין חשש. אבל אומר מוישה, אני לא מתיר. יוצא שכשיש ידיעה ברורה, אז החלב הוא שמור, הוא כמו ראייה. זאת אומרת, זה ברור, אני יודע שזה קשר. חידוש עצום של רב מוישה פיינשטיין. אבל לומר לכם את האמת, החידוש הזה, הוא לא כל כך נוגע לעניין הנוטלה. וגם לא כל כך נוגע לעניין כל מיני הסוכרים, כל מיני השוקולדים שהם עשויים מחלב עקום. מכיוון שהם לא עשויים מחלב עקום. זאת אומרת, אתם יודעים שבמדינת ישראל אין חלב עקום. לא נכנס חלב עקום, כשר. זאת אומרת, אם יש הכשר של הרבנות, אתה יודע שזה לא חלב עקום. מה תגידו, מה, לא נכון, יש נוטלה, יש מרס, יש כל מיני דברים. כן, אבל כל אותם המוצרים, תסתכל, הם עשויים מאפקת חלב נוחי. לא מחלב נוחי, אלא מאפקת חלב נוחי. תגידו, זה אותו דבר? לא, זה לא אותו דבר על פי ההלכה. אומר הרב צבי פסר פרנק, שהיה הרב הראשי של ירושלים, אומר הרב פרנק, מה זאת אומרת? הנה אני קורא לכם, בשאלות ותשובות הר צבי, בחלק יורדיה, סימן קוף ג', אומר הרב פרנק, גזירת חז"ל לא הייתה אלא על חלב, ולא על מוצרים המופק מחלב, כגון אפקת חלב. ראיה לכך, שגבינה וחמאה מופקות מחלב, לא נכללו בגזירת חלב נוחי, כי לפי דברי חז"ל, חלב המופק מבהמה טמאה אינו מתגבן. בדומה לכך, היתר גם חלב נוחי שהפך לאפקה. האם אין בו חשש של ערבוב חלב טמא? אומר רב פרנק, הגזרה כללה רק את החלב, ולא את הדברים שמופקים מחלב. יוצא שהפקת חלב שלא היה בדורו של חז"ל, הוא לא נכלל בתור הגזרה. יוצא שהפקת חלב נוחי לא צריך להתיר, מכיוון שזה לעולם לא נאסר. נוסיף על כך, שאומר, שבכלל, אומר רב עובדיה, שבידוע שהפקת חלב עושים רק בחלב פרה, בגלל סיבות כלכליות. יוצא שאומר הרב פרנק, לא צריך להתיר את הדברים האלו, זה לא אסור, זה לא נאסר, לא צריך להתיר, זה פשוט מותר. אומר הרב עובדיה יוסף, במובן, אצל בנו בילקוט יוסף, ביורדע, שאבקת חלב נוחי שמערבבים בשוקולד וכדומה, מעיקר הדין אין בזה איסור משום חלב נוחי, הוא מותר לאכול שוקולד זה. עכשיו הוא אומר, ואם הוא רוצה להחמיר, תבוא עליו ברכה, בסדר, אבל מותר לאכול. וכאן אני אומר, לא בסוגריים אפילו, מה שאתה עושה בבית שלך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אל תבוא ותאמר שמשהו הוא אסור אם הוא לא אסור. לא, אם אתה לקחת על עצמך להחמיר, בסדר, תחמיר. אתה רוצה להחמיר, להדר. יש חסידים שאומרים, אנחנו לא מחמירים, אנחנו מאדרים. שטויות, אותו דבר. אתה רוצה להחמיר, אתה רוצה להדר, שכוייך. אבל אל תבוא ותאמר שזה אסור. אמר רבי שלום מסס, שהיה הרב הראשי של ירושלים, להזכירכם, אמר שלספרדי שאוכל חלק, אם הוא מתאזמן אצל מישהו, והוא הסכים ללכת להזמנה הזו, אסור לו להגיד שהוא אוכל חלק. כי אם כבר קיבלת את ההזמנה והסכמת, זה אומר שאתה סומך על הבן אדם, ואתה לא תגיד לו מה לבשל. זה הלכה ברורה לכל מי שמתארח אצל אנשים, אסור להגיד אני אוכל כשרות כזאת וכזאת. הוא הזמין אותך, או שאתה סומך עליו ואתה הולך, או שאתה לא סומך על הכשרות שלו, ואז אתה מוציא לו תירוץ. לא לבוא. כמובן, בלי להגיד לו שהוא לא מספיק כשר בשבילך. תגיד לו שכואב לך הבטן, תגיד שאתה צמחוני. בעיה שלך. בסדר? אסור לבוא ולהגיד, זה לא מראה על צדקות. להגיד, אני אוכל רק את הרבנות הזאת, את ההכשר הזה. זה לא צדקות. זה אפילו קרוב מאוד להיות רשעות. אתה רוצה אצלך? לבריאות, טוב מאוד, מצוין. אבל אל תרפה את זה לאנשים אחרים. אל תגיד שדבר מותר הוא אסור, אם הוא לא אסור. למה? יש ספר לא מוכר של הרמ"א. כולם מכירים את הרמ"א על הפירוש שלו על שולחן ערוך. אבל הוא כתב מלא ספרים, ואחד הספרים הכי חשובים שהוא כתב זה שו"ת, שאלות ותשובות של הרמ"א. ובתשובה הק"ד, ה-124, יש פה שאלה, שאלו אותו, שמענו שיש אנשים ששותים יין שהוא לא יין יהודי. אתם יודעים, ביין גם נאסרו דברים. אסור יין של גוי משני סיבות, יין נסך, שהוא יין של עבודה זרה, ויין סתם, סתם יינם, סתם יין של גוי. יין נסך, הבנו, זה עבודה זרה, אבל גם כבר בדורו של הרמ"ל, זהו כל כך מצוי. והיום בכלל. אבל מה זה סתם יינם? אסור לאכול, אסור לשתות. למה? בגלל שאנחנו לא רוצים לבוא לידי קרבה ולהתחתן עם הבנות שלהם. והגיעה לרמ"א שאלה כזו, ששמענו שיש אנשים שותים יין של גוי, אוי ובוי, צריך להוציא אותם מכלל ישראל. הרמ"א נותן תשובה גדולה מאוד, עמוד וחצי, כדי להגיד קודם כל שהוא לא מסכים, שלא בסדר לעשות את זה וכדומה וכדומה. ואחרי שסיים להגיד שהוא לא מסכים, הוא אומר, ועכשיו שאמרתי שאני לא מסכים לעשות את זה, לשתות יין של גוי, יש לי משהו לומר, אבל אני מפחד להגיד אותו. כי אני מפחד שבזה שאני אומר אותו, אנשים יראו בזה יותר. אבל אני עוד יותר מפחד לא לומר אותו, כי אז אנשים יטעו בהבנה פשוטה של היהדות. ואז הוא בא ואומר, אני אומר, של אותם אנשים, יש על מי לסמוך, והוא נותן את כל הטענות, למה יש על מי לסמוך, אבל הוא אומר, אבל הכי חשוב לו להוציא אותם מכלל ישראל, בגלל שהם עושים משהו שלא נהוג אצלך, ולא מקובל אצלך, מסיבה אחת פשוטה, וכאן העיקר, וכאן העניין של השיעור שלנו, לא כל כך על החלב, העיקר צריך להבין למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כשרות. יש כל מיני סיבות, כמובן, אני לא מתיימר חס ושלום לבוא ולדעת את כל הסיבות, בוודאי שלא. אבל הסיבה אחת היא פשוטה. אין דבר שיותר מחבר את הלבבות מאשר האוכל. אני יכול לתת שיעור של שלוש שעות על הפילוסופיה של שבת קודש, ואני יכול להזמין אותך לארוחת שבת קודש. איך תבין יותר טוב מה זה שבת? בסעודה. אין דבר שיותר מחבר בין אנשים מאשר אוכל. כל הלכות הכשרות באים משלוש פסוקים בתורה, שהם אותו פסוק שחוזר שלוש פעמים. מכירים אותו? לא תבשל גדי וחלב אמו. נו נו. שלושת הפסוקים האלו מגיעים כל פעם בסוף רשימה של מצוות שמפרידים אותנו מהגויים. פרשת משפטים, באים ואומרים לנו על החגים, חגים, החגים שלנו, פסח, שבוע, סוכות, זה שלנו, זה החגים שלנו, להם יש חגים אחרים, לנו יש את זה. ואז הם מסיימים את כל רשימת החגים בלא תבשל גדי בחלבים. יש גם בספר ויקרא שבאים ואומרים את הרשימה של כל המאכלות האסורות, זה אוכלים, זה לא אוכלים, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא. סיכום, לא תבשל גדי בחלב אמו. זאת אומרת, הם אוכלים את זה, אנחנו אוכלים משהו אחר. והדבר השלישי בספר דברים, על כל הדברים המנהגים של עובדי עבודה זרה שאנחנו אסורים לנו לעשות, בגלל שזה דברי עבודה זרה וזה דברים שעושים עובדי עבודה זרה, וסיכום, לא תבשל גדי בחלב אמו. זאת אומרת שכל פעם הפסוק הזה בא כסיכום של, תראו, זה מה שמפריד אותנו מן הגויים, הם ככה, אנחנו ככה. זאת אומרת שכל הלכות הכשרות באו כדי להפחיד אותנו מן הגויים, דהיינו לחבר בינינו, והיום לצערנו הרב, יש אנשים שבגלל כשרות נפרדים אחד מהשני, וכאן שלא תגידו, לא תתחילו איתי, אני לא בא להתיר דברים שהם אסורים, אל תגיד לי, ההורים שלי אוכלים שרימפס, לכן כדי לעשות שלום בבית אני צריך לאכול גם שרימפס. לא, אסור לאכול שרימפס. אבל זה שההורים שלך לא אוכלים סופר סופר סופר, למשל להרבה משפחות, הצעיר יצא לישיבה בארץ, לא משנה, ופתאום נהיה רב גדול בן 19, למד כולו שנה בישיבה, ואז מגיע להורים שלו ואומר, אני לא יכול לאכול אצלכם יותר, זה לא מספיק כשר. זה לא רשע, כי הוא לא מספיק, הוא לא הספיק להיות רשע, הוא סתם טיפש. זה לא מספיק כשר? אתה יודע בכלל? אתה מתוך שנה של לימוד תורה, אתה למדת באמת הלכות כשרות על בוריים? אתה יודע? עוד יותר גרוע, ספרדי, שלמד בישיבה אשכנזית ולמד את ההלכה אשכנזית, פתאום חוזר להורים שלו ואומרים, אתם מחללים שבת, מחללים כשרות, כי הוא למד את ההלכה אשכנזית, והוא בכלל מתעלם מאלפי... אלפי, מגזים, מאלף שנים של פסיקה ספרדית. אתה לא מתבייש? זה עוד יותר מופרך, כשתימני בא עם הלכות אשכנזיות סופר מחמירות על כל דבר. בעוד שהוא ופוסקיו כבר דורי 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 דורות, לא פוסקים ככה. וזה בסדר גמור. אתה הדתי, אתה הדוס, עליך ללמוד טוב 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 הלכות כשרות כדי לראות מה אצל ההורים שלך אתה כן יכול לאכול. כי אפילו אם הם לא אוכלים כשר, זה לא אומר שאין שום דבר שאתה יכול לאכול שם כדי לשמח את אמא. תביא כלים חד פעמים, תביא, אני יודע, תביא אתם מוצרים. היא לא טוב לה את הכלים, זה לא בסדר, צריך לדבול, אבל אם היא נותנת לך לאכול, זה לא מטריף את האוכל. האם זה אומר שאפשר לשתות כוס קפה אצל ההורים שלך שהם לא דתיים? אפשר. לכן עליך ללמוד טוב 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 כדי לדעת מה עושים. אמא התקשרה אליי, אמא מתלמידה שעבר, שהתחתנה, תלמידה התחתנה עם בחור שבא מישיבה שהולכת קצת בכיוון אחר מאשר הכיוון שלי, הרבה יותר חרדי, וזהו, החליטו שלא אוכלים שום דבר חוץ מההכשר הזה, שהרב, שהראש הישיבה שלהם אמר שצריך לאכול רק את זה. והאמא מתקשרת אליי ואומרת, טוב, אני לא יודעת מה לעשות, אני יודע שלך יש השפעה על, על הבת שלי וזה, הם באים אליי לשבת, אבל אין לי את ההכשר, אין בעיר איפה שאני גרה, אין, מה אני עושה? עכשיו, היא אומרת לי, יש אפשרות בשבילי לנסוע שעתיים הלוך, שעתיים חזור, כדי לקנות את ההכשר הזה. אני צריך לעשות? אני צריכה לעשות? אמרתי, השתגעת? 4 שעות נסיעה בשביל להכשר, נו, זה רבה? מה, השתגעת לגמרי? אבל מה יעשו? אמרתי לה, שתי אופציות. א', שיגיעו שעתיים מוקדם יותר, ושהם, שבאים מירושלים, שהם יביאו את הבשר. היא אומרת לי, לא, 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 אי אפשר, כי הוא לומד בכולל, ואם הם לא יכולים לעצור, הוא לא יכול לעצור את הלימוד שלו. אוקיי, אז הלימוד שלו יותר חשוב מהשמחת שבת שלכם. בסדר, נגיד, טעות גמורה, אבל נגיד. אז תעשי להם דג. בדג אין בעיות. לא, לא, הוא מאוד אוהב בשר. הוא גם עושה בעיות. סבבה. אז אמרתי, טוב, אז תעשי אוף, שאפשר אולי למצוא יותר קולות, וזה, הוא לא מאוד אוהב את התפשיל הזה של בשר בשבת. והוא לא מוכן להביא את האוכל? הבנתי. אז מה שתעשי זה ככה, תתקשרי אליה ותגידי לה שאני אמרתי, לשאול את בעלה, ממתי הצדקות הפרטית שלו, יותר, זאת אומרת חומרה, דרבנן, יותר חשובה ממצווה דאורייתא של כיבוד אביים. ולשמחתי הם היו אנשים חכמים, אותו זוג צעיר וחמוד, והוא הבין, והוא התקשר לאמא של אשתו, והוא אמר, אל תדאגי, אני מביא את הבשר, ואנחנו נעשים שמח וזה, והיא שמחה עד עומק נשמתה. הכשרות בא לחבר, ולא בא להבדיל. היא באה לחבר בינינו, להבדיל אותנו מן הגויים, אבל לחבר בינינו. ולכן, כשאמר רב לאו שמדרוב כשרות, לפעמים שוכחים להיות שמח, אז מדובר שם יותר בעניין ניקיון של פסח, אבל העיקרון הוא נכון לכל דבר. הכשרות היא תעודת החיבור של עם ישראל. אסור לנו שהכשרות יביא אותנו לפילוגים. הכשרות צריכה לחבר בין יהודים, כדי שהוא נוכל לאכול ביחד, לשמוח ביחד, ואז להוות עם אחד, גוי אחד בארץ, כדי להיות גוי קדוש. שלום מטוס, שלום לכולם.